ערב טוב, אנחנו אוחזים בדף כ"ז עמוד ב' בפסקה, בציטוט מהמשנה, תפילת הערב, שורה שמתחילה במילה בשבת. דף כ"ז עמוד ב', עשר שורות מאיפה שמתחילים השורות הינוניות. למדנו במשנה, תפילת הערב אין לה קבע. בפשטות הכוונה היא שתפילת הערב אין לה קביעות של זמן וזמנה כל הלילה. שואלת הגמרא, מה אין לה קבע? מה זה הלשון הזה אין לה קבע? היא לימדי, היא באה עם עצרי כולי לילה. אם הכוונה היא רק להשמיע לנו את הדין שאדם יכול להתפלל את התפילה הזאת כל הלילה, לתנאי תפילת הערב כל הלילה, שיהיה כתוב מפורש תפילת הערב כל הלילה. מה זה הלשון הזה אין לה קבע? אלא עונה הגמרא, אלא מהי אין לה קבע? כמאן דאמר תפילת ערבית רשות. דאמר רב יהודה אמר שמואל, תפילת ערבית, מה דין תפילת ערבית? האם היא חובה כשחרית ומנחה או לא? אז רבן גמליאל אומר חובה, רבי יהושע אומר רשות. אביי אמר הלכה כדברי האומר חובה, ורב אמר הלכה כדברי האומר רשות. זאת אומרת שאדם אומר תפילת הערב אין לה קבע, הוא רוצה להשמיע לנו שלתפילת הערב אין קביעות, כי רשות, כשיטת רבי יהושע. וכך באמת פוסק רבא. מהי הסיבה שעל תפילת ערבית יש מחלוקת, אם היא חובה ורשות, מה שאין על תפילת שחרית ומנחה? שחרית ומנחה זה ברור לכולם שהיא תפילת חובה. מה פתאום בתפילת ערבית יש דיון? אז הביאור בזה, על פי פשט, כך נוקטים רוב הפוסקים, וכך אדמור הזקן. את הסימנים שעוסקים בנוגע לתפילת ערבית, שזה ריש למדי, ריש למדבר, ריש למדזיין, אין לנו מאדמור הזקן, זה לא הגיע אלינו, אבל יש לנו כמה הזכורים. ובתחילת סימן פיתת, אדמור הזקן מביא להלכה, כמו שפוסקים כולם, כמו רבא, שתפילת ערבית היא רשות, ומה הסיבה? כי שחרית ומנחה נתקנו כנגד תמיד של שחר ותמיד של בין הערביים. אבל ערבית הרי נתקנה כנגד איברים ובדרים שלא הוקרבו במהלך כל היום. אז במילא, כמו שהם לא חובה, אלא רק אם נשארנו להקטיר, אותו דבר תפילת ערבית. ובאמת, המראה פנים על הירושלמי כותב שמחלוקת התנאים, האם תפילת ערבית חובה או רשות, זו המחלוקת שלמדנו, האם תפילות אבות תקנו, או שתפילות כנגד תמידים תקנו. לפי הדעה שתפילות אבות תקנו, אין סיבה לחלק בין ערבית שנתקנה כנגד יעקב לשחרית ומנחה. אז כולם חובה. לפי הדעה שכנגד תמידים תקנו, השחרית ומנחה זה ממש כנגד תמידים. ערבית זה רק כנגד איברים ובדרים שלא קרבו במהלך היום. אבל הפני יהושע מוסיף, שגם לפי הדעה שתפילות אבות תקנו, עדיין מובן למה ערבית זה רשות. הוא אומר שערבית תיקן אותה יעקב. בפסוק שם נאמר שיעקב תיקן את ערבית, אמרו חז"ל, שיעקב אמר, אפשר שהגעתי למקום שהתפללו אבותיי ולא התפלל בו? זאת אומרת שגם יעקב לא התפלל שם תפילה שהייתה אצלו חשובה בעיקרה, אלא רק היות ואבותיו התפללו שם, אז גם הוא התפלל. ממילא אומר הפני שורה שגם לדעה שתפילות אבות תקנו, יש לחלק בין התפילות הנלמדות מאברהם ויצחק, שזה שחרית ומנחה, וזה בגדר חובה, לתפילת ערבית שכנגד יעקב, שהיא בגדר רשות. עכשיו, להלכה כמו שאמרנו, אדמור הזקן וכל הפוסקים פוסקים שתפילת ערבית רשות. רק פה מיד התוספות מציין לדברים שלו לפני שני דפים, ואדמור הזקן מביא את זה להלכה גם כן, שתפילת ערבית רשות זה רק, לא, את זה אדמור הזקן לא מביא להלכה כי אין לנו את הסימן הזה, אבל אדמור הזקן כותב פה מפורט, התוספות כותבים ושאר הפוסקים מביאים להלכה, שזה שתפילת ערבית רשות זה לא הכוונה שאם לא רוצים לא חייבים להתפלל, אלא רק אם יש לבן אדם מצווה. אז בדרך כלל הדין הוא שהתפילה דוחה מצווה אחרת, בתפילת ערבית המצווה דוחה את תפילת ערבית. אבל הטור כבר כותב, וגם אדמור הזקן מביא את זה, שהיום כל ישראל קיבלו את זה על עצמם לחובה, ולכן היום לתפילת ערבית יש גדר של חובה מוחלטת, וגם אם יש מצווה כנגד אותה תפילה, חובה להתפלל ערבית, בדיוק כשם שחובה להתפלל שחרית ומנחה. היום כל ישראל קיבלו על עצמם לחובה ותפילת ערבית, למרות שמעיקר הדין היא רשות, להלכה לפועל היא חובה. מה כן כותב על הזקן ועל הנשים? אדמור הזקן בסימן קוף ואף כותב, מביא דעה שנשים חייבות גם בתפילות שחרית ומנחה, למרות שהן מצוות שהזמן גרם עמיד הרבנן, כי זה בקשת רחמים, אבל הוא כותב, ערבית נשים פטורה, כי למרות שכל ישראל קיבלו את זה על עצמן לחובה, אבל הנשים לא קיבלו את ערבית על עצמן לחובה, ולכן נשים חייבות, אדמור הזקן כותב כעיקר, כדעה שנשים חייבות להתפלל 17 של שחרית ומנחה, אבל מערבית נשים פטורות, כי הם לא קיבלו את זה על עצמן לחובה. אז מה שעולה לנו אם כן, שמעיקר הדין נפסק שתפילת ערבית רשות, אבל כל ישראל, למעט אנשים, קיבלו את זה על עצמן לחובה. זו הסיבה כותב הרמב״ם, הרמב״ם כותב את הטעם הזה מעצמו, מדוע אין חזרת השץ בתפילת? לא בשחרית ומנחה יש ובערבית אין. אז על זה הוא אומר, שחרית ומנחה שזה חובה, אז אלה שאינם פקיעים היה צריך להוציא אותם מידי חובה. בערבית אין אף אחד שמחויב בזה על מנת שתוכל להוציא אותו ידי חובה. לכן אין חזרת השץ בערבית. זה נפקמינה אחת שיש בנוגע למעשה. נפקמינה שנייה, אנחנו יודעים שבתפילת ערבית, אחרי שמסיימים גאל ישראל, אנחנו לא סומכים גאולה לתפילה, אנחנו אומרים ברכת השכיבנו. ויש מנהגים מביא אדמור הזקן שמוסיפים גם פסוקים, כמו שמוקפץ בסידורים בליל שבת, אנחנו לא נהגים לומר את זה. יש כאלה שרק בליל שבת מוסיפים פסוקים, יש כאלה שכל יום, מה הסיבה? הסיבה היא, אומר אדמור הזקן, כי תפילת ערבית רשות, ולכן אפשר להקל שם ואין חובה לסמוך גאולה לתפילה. יוצא אם כן? נכון, עד כי גאולה עריך את אדם, זה לפי רבי יוחנן, לפי הלכה לא צריך להגיע לזה. אה? היום, אבל אז, היום ומעיקר הדין זה רשות, אז גם, כן, אז הקולות הללו נשארו. מי שלא יודע להתפלל היום, אם אפשר להוציא אותו ידי חובה, יכול להיות שהיום כן, כי קיבלו את זה לחובה, אבל לא תקנו חזרת השץ, כי זה נשאר כמו שזה מעיקר הדין. אולי מישהו יתכוון ויגיד בקול, או בחזרת השץ, שהשני יוכל לשמוע, אני לא יודע. אוקיי, אז למעשה כמו שאמרנו, גם בעיקר הדין שזה רשות זה רק כנגד מצווה, והיום בכלל כל הגברים למעט הנשים כמו שפסק אדמור הזקן קיבלו את זה לחובה גמורה. עכשיו כתוצאה מהדיון על ההלכה הזו התפתח אחד הסיפורים הידועים, סיפור שמסתרע פה על פני למעלה מעמוד בגמרה, התפתח דיון עד שסילקו את רבן גמליאל מנשיאותו, כמו שנראה מיד. תנו רבנן, מעשה בתלמיד אחד שבא לפני רבי יהושע, אמר לו והוא שאל אותו, תפילת ערבית רשות או חובה? הגמרא בסוף הסוגיה תגיד, מי זה היה אותו תלמיד? הוא הגיע לרבו רבי יהושע ושאל אותו, אמר לי רשות. בא לפני רבן גמליאל, שהיה אז הנשיא, ושאל אותו גם כן, שאל אותו, אמר לו, תפילת ערבית רשות או חובה? אמר לי חובה. אמר לי, זו שאל את רבן גמליאל, ולא רבי יהושע אמר לי רשות. אמר לי, ענה לו רבן גמליאל, אמתן עד שיכנסו בעלי תריסין לבית המדרש. מי זה בעלי תריסין? תריסין זה כלי שמגינים איתו ונלחמים איתו במלחמה. אומר רש"י, זה תלמידי חכמים שמתנצחים בהלכה. יש הסבר נוסף, מתוספות רבי יהודה החסיד, שזה תלמידי חכמים שמגינים על הדור, כמו שהתריסים מגינים במלחמה. על כל פנים אמר לו, בוא נמתין לתלמידי חכמים, שיכנסו לבית המדרש. אמר להם רבן גמליאל, עמד השואל ושאל, כשנכנסו בעלי תריסים, עמד השואל ושאל, תפילת ערבית רשות או חובה? אמר לי רבן גמליאל, חובה. אמר להם רבן גמליאל, לחכמים, כלום יש אדם שחולק בדבר הזה? הוא רצה לראות אם רבי יהושע יגיד פה את דעתו שזה רשות. אמר לי רבי יהושע, לא, אף אחד לא חולק בזה. אמר לי, שאל אותו רבן גמליאל, והלא משמך אמרו לי רשות. אמר לי, יהושע, היות הוא היה רבו, אז כמובן אולי צריך לקרוא לו יהושע, רבי יהושע, הוא היה הנשיא, הוא אמר לו, עמוד על רגלך ויעידו בך. עמד רבי יהושע על רגלה ואמר, אלמלא אני חי והוא מת, יכול החי להכחיש את המת. אם אני הייתי חי ומי ששאל אותי מת, הייתי יכול להכחיש את זה. ועכשיו שאני חי והוא חי, האח יכול החי להכחיש את החי. נכון, אמרתי לו רשות. כמובן שרבי יהושע לא שיקר, פה זה היה נוגע לכבודו של הנשיא, של רבן גמליאל, וכמה סיבות שעל פי הלכה היום אותו לא למר את האמת במאורה הזה. היה רבן גמליאל יושב ודורש, ורבי יהושע עומד על רגליו. הסדר היה, כשעד שהנשיא לא אומר לך שאתה יכול לשבת, אתה ממשיך לעבוד. ורבי יהושע כנזיפה המשיך לדרוש ולא הורה לרבי יהושע לשבת. וזה התמשך משך זמן, עד שריננו כל העם ואמרו לחוצפית התורגמן, עמוד! ועמד. חוצפית המתורגמן, פעם לכל ראש ישיבה, היה מי שמעביר את הדרשה שלו בקול, הרבים. אז הקהל התחיל לצעוק לחוצפית, תעצור, תפסיק לתרגם את רבן גמליאל. הוא מבזה כל כך את רבי יהושע, נכון, נשיא, ורבי יהושע אולי לא נהג כעוגן והכל, אבל עדיין, שרבי יהושע ממשיך לעמוד פה במשך הרבה זמן, זה לא ראוי שזה ימשיך כך. אז המתורגמן אמר, אמרי, אחרי זה התייעצו התלמידי חכמים בפני עצמם, עד כמה נייצרי ונזיל, הם הביאו שני מאורות לפני זה, שרבן גמליאל כבר מבחינתם ביזה את רבי יהושע. היה דבר אחד, סיפור שהגמרא מספרת במסכת ראש השנה, היה ויכוח בין רבן גמליאל לרבי יהושע איך לחשב את ראש חודש, ואז יצא רבן גמליאל ציווה רבי יהושע שיבוא אליו במקלו במאורותיו, יחלל את יום כיפור שלו על מנת להראות שמה שרבי יהושע חשב שזה יום כיפור, זה לא באמת יום כיפור, זה ביזיון אחד שהוא עשה לו. ביזיון נוסף שהוא עשה לו, זה שהיה בבחורות, במעשה של, יש דין של רבי צדוק, אמרת לזה, יש דין שבחור הרי, גם היום, שנולד בחור, אם הוא לא בעל מום, זה בעיה, אסור לעשות עם שום דבר, עד שיפול במום, כי הוא רואה למזבר. עכשיו חכמים קבעו שכהנים לא נאמנים לומר שהמום נפל בבחור מעצמו, כי הם חשודים שהם מטילים מום בבחור על מנת להרוויח אותו. והיה מחלוקת בין רבן גמליאל לרבי יהושע. האם כהן תלמיד חכם, שהוא לא עם הארץ והוא לא חשוד, נאמן לומר שהמום בבכור נפל מאליו או לא? רבן גמליאל סבר שלא, רבי יהושע סבר שכן, וגם במאורה שם רבן גמליאל המשיך להעמיד את רבי יהושע על רגליו כמו שהיה פה. אז יוצא שהמאורה שלנו היה כמו סיפור שלישי. אחרי קידוש החודש, אחרי הסיפור עם הבכור, העם אמרו שזה לא אגון, לא ראוי שהוא מצייר אותו ככה. עד כמה ניצר אבן נזיל? בראש השנה השתקעת, בראש השנה, שנה שעברה, ציירי. בבחורות במעשה דרבי צדוק, בסיפור עם רבי צדוק, שהוא טען שאי אפשר לסמוך, שרבי יהושע טען שאפשר לסמוך על רבי צדוק, שהוא לא הטיל את המום, והרבן גמליאל טען שאי אפשר ציירי, גם כן העמיד אותו על רגליו. האחנה מציירי, טעה ונברי. בואו ונעביר את רבן גמליאל מהנשיאות. הם קיבלו החלטה להוריד אותו מהיותו הנשיא. כל התלמידי, רוב התלמידי חכמים שם, בבית מדרש. היה שם, מדובר פה בתקופה שהייתה לאחר חורבן הבית, שרבי יוחנן בן זכאי ביקש מהרומאים, תן לי יבנה וחכמיה, היה ביבנה גם את הסנהדרין וגם ישיבה. ובשתיהם רבן גמליאל שלט בתור הנשיא. אז הם אמרו, בואו נעביר אותו מהנשיאות. מה נוקמלי? את מי נמנה כנשיא במקומו? נוקמלי לרבי יהושע, האם נחליף אותו ברבי יהושע? זה לא ראוי. בסדר, הרי איתו היה הסיפור עכשיו. בגללו מעבירים את רבן גמליאל מהנשיאות. ואז אומר רש"י, אז יהיה לרבן גמליאל צער מאוד גדול, שמי שבגללו מעבירים אותו מהנשיאות, ממנים אותו לנשיא תחתיו. נוקמי לרבי עקיבא, נעמיד את רבי עקיבא דלמאה נשלי, דלית לזכות אבות, רבי עקיבא הרי אין לו שושלת, אין לו זכות אבות, רבן גמליאל יקפיד, הוא יענש מהשמיים, אין לו זכות אבות שהוא ינצל בין זכותיו, אלא, את מי נאמנה לנשיא? נוקמי לרבי אלעזר בן עזריה, למה? דהוא חכם והוא עשיר, והוא עשירי לעזרה, יש לו שלושה מעלות, גם חכם, גם עשיר וגם עשירי לעזרה. מסבירה הגמרא למה צריך את שלושת המעלות הללו. הוא חכם, דאימא כשאלי מפרק לי. אם רבן גמליאל יבוא אליו בשאלות וינסה כאילו לשאול אותו בהלכה ולהראות שהוא אינו יכול להיות נשיא, אז הוא חכם, הוא יוכל להשיב. והוא השיר, רבי אלעזר בן עזריה, שיר דאית לאלף אלוך לבית קיסר, אפו אז עלו קולח. כמו שרבן גמליאל היה עשיר ויכל, בגלל שהוא עשיר הוא נחשב, הוא יכל לבקש כל מיני בקשות מהקיסר, גם רבי אלעזר בן עזריה יש לו מעמד של גביר, ויכול... כן, פלח זה מלשון לבקש. לא, פלח זה עבודה, כן, מלשון לדרוש. והוא אסיר עזרה, דאית לזכות אבות, ולא מציע ניש לי, הוא אסירי לעזרה, יש לו זכות אבות, רבן גמליאל לא יוכל להקפיד עליו ולהניש אותו. אחרי שהתקבלה החלטה, סליחה, למנות את רבי אלעזר בן עזריה לנשיא, אטו ואמרו לי, ניחא לי למר דליעבר איש מטיבתא, האם נוח לך להיות פה ראש הישיבה? במקום הנשיא, אמר לו, איזה לבים לך באנשי ביתי, אלך וימלך באנשי ביתי. אז אלבים לך בדוית, הוא הלך ושאל את אשתו, אמרה לי, היא אמרה לו, דילמה מאבנה לך, אתה רואה מה עושים לו? ימנו אותך אחרי תקופה, עלולים להעביר אותך, זה לא שווה, לא כדאי. אמר לו, לשתם ישיניש יום אחדה, השתמש אדם יום אחד בקסה דמוקה, בקוס יקרה ולמחר להתבע. אנשים לא יקנו כלי יקר, יגיד אולי מחר זה יישבר, זה לא עובד כך. עכשיו יש אפשרות למשהו טוב. למה לא? איזה מין טיעון זה מחר? אמרה לה, זה אמרה לו טיעון נוסף שהיא חוששת. להית לחיברה, חיברתה, אין לך שערות לבנות. אומרת הגמרא, ההוא יום הברתם עשרי, שני אבי. הוא היה רק בן 18 באותו יום שרצו למנות אותו לראש הישיבה ביבי. אבי התרחש לניסה, ויתדרו להיתן עשרי, ידרי חיברתה. ונוספו לו 18 שערות חוטים לבנים בתוך הזקה, ששיבה לו מראה בוגר. היינו, רבי אלעזר בן עזריה, זה מה שלמדנו במשנה הראשונה, בסוף הפרק הראשון, הרי אני כבן 70 שנה, הוא לא אמר הרי אני בן 70, אלא כבן 70, ולא בן 70 שנה. זאת אומרת, ובאמת, רבי אלעזר נסתתמו טענותיה של אשתו, והוא התמנה לראש הישיבה. תנא, ההנהגה של רבן גמליאל הייתה בישיבה, שהוא היה מאוד מאוד מקפיד, והיה מכריז שכל תלמיד שאין תוכו כברו, לא נכנס פנימה. הוא עמיד שומר בפתח, ולא נתן להיכנס לתלמידים שאינם הגונים. תנא, לספר את הברייתא, אותו היום שהעבירו את רבן גמליאל, אז סילקו לשומר הפתח, ונתנו להם רשות לתלמידים להיכנס. שהיה רבן גמליאל מכריז ואומר, כל תלמיד שאין תוכו כברו לא ייכנס לבית המדרש. אבל ההנהגה של רבי אלעזר בן עזריה הייתה אחרת. סילק את השומר ובחכמים ונתנו לכל מי שחפץ ללמוד. המפרשים מדגישים שלא מדובר חלילה בתלמידים שממש אינם הגונים, אלא הכוונה שלא הייתה את אותה הקפדה שהייתה בימי רבן גמליאל. פעם הרב שאל את זה באחת השפה. כנראה שגם השומר שם היה. בפשטות הכוונה שהשומר רק האנשים הרגילים. מי שרצה לך. בפשטות אבל היה את האנשים המוכרים וחכמים החליטו מי נכנס, לא השומר. מספרת הגמרא, ההוא יום הייתה אוספו כמה ספסלים. באותו יום נוספו כמה ספסלים בבית המדרש. כמה? אז אומר רבי יוחנן, פליגי באבא ביוסף בן דוסטאי ורבנן. אחד אמר, יתוספו 400 ספסלים, ואחד אמר 700 ספסלים. או 400 ספסלים, או 700 ספסלים, זאת אומרת, כמות מאוד מאוד גדולה של תלמידים נוספה. וככל שדעת הידי רבן גמליאל, שרבן גמליאל פתאום ראה איך הישיבה כל כך גדלה, חלשה דעתו, מסבירה שלא חלילה שהוא קינה בהצלחת רבי אלעזר בן עזריה. אלא הוא אמר, אולי ביטלתי תורה מכל כך הרבה אנשים? אמר, דילמה חס ושלום, מנעתי תורה מישראל. אך אז אולי בחלמה, ירו לו משמיים בחלומו, חץ ויחיברי דמליים קדמה. ירו לו בשמיים קדים לבנים, נראים טוב, גדולים, אבל מלאים באופרת. רצו לומר לו, אמר שם מסביר פה את הרמז, שרצו בעצם לומר לו, אז מה אם הקדים נראים לבנים? אבל מה יש בפנים? דברים לא טובים, אותו דבר. אתה הקפדת על תלמידים שתוכה גם הפנים שלהם יהיה כברם, יהיה ראוי כמו החיצוניות שלהם. אומרת הגמרא, אבל ולא היא. זה הראו לו בשביל להרגיע אותו, אבל זה באמת לא היה כך. היי ליטום ידע את היהודה הסולי. זאת אומרת ככה, משמיים הראו לרבן גמליאל כאילו זלזלו בהנהגה החדשה, ועל זה אומרת הגמרא, זה לא באמת ככה. לא שבאמת משמיים זלזלו בהנהגה החדשה של חכמים, פשוט רצו ליישב את דעתו של רבן גמליאל. תכף נראה, ניגע בנקודת הוויכוח שהיה בעניין, בין רבן גמליאל לחכמים. ממשיכה הגמרא, תנא, כתוב בברייתא, עדויות בו ביום נשנה, כל מסכת עדויות נשנתה באותו יום, בבית המדרש. למה? וכל איכא דאמרינן בו ביום, כל מקום שמתואר באיזושהי משנה, בו ביום אמרו כך, בו ביום אמרו ככה, ההוא יום אב, התכוונו לאותו יום, ולא הייתה הלכה שהייתה תלויה בבית המדרש שלא פרשוה. לא הייתה שום ספק שלא נפשט באותו יום בבית המדרש. מסביר רש"י למה? כי היות וגדלה כמות התלמידים, אז גדל גם כוח הפלפול והיום. אז למרות שנכנסו תלמידים אולי באיכות פחות טובה, אבל בסופו של דבר הכמות הגדולה הפרטה את האיום. ואף רבן גמליאל, למרות שהדיחו אותו מרשות הישיבה, לא מנע עצמו מבית המדרש אפילו שעה אחת. והראיה דתנן, בו ביום, שאמרנו בו ביום זה ביום, בא יהודה גר המוני לפניהם בבית המדרש, לפני חכמים, אמר להם, מה אני לבוא בקהל? התורה אומרת, לא יבוא המוני ומואבי בקהל השם. אסור למישהו מזרע המון להתחתן עם יהודיה, גם אם הוא גר. אז הוא שאל, האם מותר לי לבוא בקהל? אמר לי רבן גמליאל, אסור אותה לבוא בקהל. מה זאת אומרת? אמר לו רבי יהושע, מותר אתה לבוא בקהל. שוב פעם שניהם התווכחו. רק הפעם רבן גמליאל לא היה ראש הישיבה. אמר לו רבן גמליאל, ולא כבר נאמר, לא יבוא המון ומואבי בקהל השם. אמר לו רבי יהושע, וכי המון ומואב במקומן הם יושבים? כבר עלה סנחרים מלך אשור ובלבל את כל האומות, שנאמר כמו שהנביא אומר, ואסיר גבולות עמים ועתידותיהם. סוסתי ואורית כאביר יושבים, זאת אומרת הקדוש ברוך הוא מסיר את גבולות עמים ומערב אותם. אז במילא גם אם מישהו מגיע מארץ המון, זה לא בהכרח שהוא המוני. אולי הוא כן המוני, אולי הוא מאנשים אחרים שהגיעו, אבל אולי הוא מאמר. כל דה פריש מרו בפריש. כל מי שפורש ממקום מסוים, על פי הלכה, אנחנו אומרים שהוא מגיע מהרוב. במילא, רוב העולם זה לא המון. והעולם מתערב. אז במילא אין לו שום בעיה לבוא בקהל השם. אמר לו רבן גמליאל, ולא כבר נאמר, ואחר כן השיב את שבות בני המון נאום השם. הוא כבר שר. אז הקדוש ברוך הוא החזיר את המון לגבולה. אז הוא כן מבזר המון. אמר לו רבי יהושע, זה שכתוב השיב, זה לא אומר שזה כבר קרה. ולא כבר נאמר, ושבתי את שבות עמי ישראל, והנה, ועדיין לא שבו, אנחנו עדיין בגלות. אז זה היה הוויכוח ביניהם, האם הקדוש ברוך הוא כבר השיב את שבות המון, ואז אסור לו לבוא בקהל, או שלא. מיד, התירו לבוא בקהל. רוב החכמים סברו גם פה, כמו רבי יהושע, והתירו לו לבוא בקהל. כשרבן גמליאל ראה, שפה הלכה כרבי יהושע, אז הוא הבין שהוא צריך להתפייס איתו, גם על המחלוקת הקודמת. הוא כבר ירד מהצורה שבה הוא נהג איתו. למה? אז יש מפוסקים שאומרים שכתוב והווי אימו שהלכה כמותו, ברגע שנפסקה הלכה כמו מישהו, זה מורה שהשם אימו, במילא זה גרם לרבן גמליאל לחשוב, שמא גם במחלוקת הקודמת באמת, ההלכה נפסקה כרבי יהושע. אז הוא רוצה לפייס אותו על כל הסיפור. אמר רבן גמליאל, איל ואחי אבא, איזל ופייסל לרבי יהושע, אלך ואפייס אותו. כמעט לביתי, שהגיע לביתו, חזינו להשיטה דביתי דמשחן, ראה את קורות הבית, את המבנה של הבית שלו מבפנים, שהכל שחור. אמר לי, מכותלי ביתך אתה ניכר שפחמי אתה, מכותלי הבית שלך ניכר שאתה פחמי. עושה פחם או נפח, אומר רש"י. זאת אומרת, אתה כזה תלמיד חכם גדול וצריך לעסוק בכזו מלאכה. רבי יהושע עדיין הקפיד עליו, אמר לו, אוי לדור שאתה פרנסו, יש פה גרסה, אוי לספינה שאתה קרבניתה, שאי אתה יודע בצערן של תלמידי חכמים במה הם מתפרנסים ובמה הם ניזונים. אתה הענקת את הדור, אתה הענקת את הישיבה, ואתה לא יודע את הצער של התלמידים שלך. אוי לכזה דור. אז הוא הבחין שהוא עדיין מקפיד עליו, אמר לו, נעניתי לך, אני רוצה לחזור בי ולבקש ממך סליחה, מחולי. לא אשכח בי, לא קיבל רבי יהושע את הבקשה. ביקש רבן גמליאל שוב, עשה בשביל כבוד אבא. אני מגיע משושלת כזו, מאבא שלי וכו'. לכבודה, פייס. באותו רגע רבי יהושע התפייס בשביל כבוד אבי. עכשיו, היו צריכים ללכת לבית המדרש ולהודיע שמשנים את ההחלטה בחזרה. מחזירים את רבן גמליאל לרשות הישיבה, אחרי שרבי יהושע התפייס. אמרו, מה נזי? ולימלו לרבנה, מי ילך ויעדכן את חכמים בהתפתחות? אמר לו, הוא כובס, אנא אזין, אני אלך, אני אעשה את השליחות הזה. שלח לו רבי יהושע לבית מדרש, שלח רבי יהושע לבית המדרש, ששם עמד בראשות הישיבה רבי אלעזר בן עזריה כזכור. את הביטוי הזה, מנדלה וישמדה ילבש מדה, ומנדלו לא וישמדה, יאמר לי למנדלה וישמדה, שלח מדה ואנה אל בשי, בתרגום, מי שלובש בגד גלימה, בגד מלכות, צריך ללבש בגד מלכות. ומי שלא לובש בגד מלכות, יבקש ממי שלובש בגד מלכות, תן לי את הבגד שלך ואני אלבש את זה. כאילו רמז לרבי אלעזר בן עזריה. רבן גמליאל מגיע ממשפחה שהוא ראוי להיות נשיא. אתה לא מגיע מכזו משפחה. בכלל רבי אלעזר בן עזריה היה משבט לוי. והמלוכה והנשיאות זה משבט יהודה. אז אתה מבקש ממישהו. לך אין בגד מלוכה, ואתה מבקש ממי שהיה לו בגד מלוכה שיפשוט אותו ויתן לך. זה לא ראוי. אמר לו רבי עקיבא לרבנן, בבית המדרש אמר לא קיבלו איזה בקלות, את ההתפתחות הזו. אז הוא אמר, תרוקו גלי, דלא ליטוב, עבדי דרבן גמליאל, וליצרו לרבנן, סגרו את הדלתות, שלא יבואו המשבקים והחבר'ה של רבן גמליאל, ויצרו את רבי אלעזר בן עזריה וחכמים על השינוי שעשו בו. כשרבי יהושע ראה שזה לא מתקדם טוב, אמר רבי יהושע, מוטב דאיקום ואיזה לנה לגבי. אני אלך ואני אשכנע את חכמים להחזיר את המצב לקדמותו. אתה רפא בבא, הוא הלך ודפה דלת. אמר להם, הוא אמר להם, הוא הביא משל אחר. מזה בן מזה יזה, ושאינו לא מזה. ולא בן מזה, יאמר למזה בן מזה, מימך המי מערה והפריכה אפר מקלה, מה הכוונה? הרי את מי שהיה תממת היו מזים עליו בימים השלישי והשביעי מאפר פרה, של חטאת, מאפר פרה אדומה. עכשיו, מעיקר הדין כל אחד יכול לעזות את האפר הזה. אבל הנוהג היה שהכהנים היו מזים את זה, הם היו מתעסקים שם בדבר הזה. אז יבוא מישהו, למישהו מזה בן מזה, ויאמר לו, יבוא מישהו שהוא לא מזה והוא לא בן מזה, ויאמר למישהו שהוא מזה בן מזה, אני אהיה המזה. הוא רצה לרמוז שוב פעם לרבי אלעזר בן עזריה, שזה לא ראוי, שהוא יהיה הנשיא במקום רבן גמליאל. מרשה נותן פה הסבר נפלא, למה שני המשלים הללו, מקודם הבאנו עם בגד מלוכה ועכשיו עם הזיה. המשל הראשון, בגד מלוכה זה שבט יהודה. רבן גמליאל והנשיאות זה משושלת המלוכה. גם החשמונאים הרי נענשו על זה שהם לקחו את המלוכה משבט יהודה. אז המשל הראשון הגיעו לרבי אלעזר בן עזריה והעבירו לו את המסר שבגדי המלוכה לא עוברים אצלם מדור לדור, הוא לא ראוי ללבוש כזה בגד. אחרי שזה לא עזר, אז באו ואמרו לו, כמו שאתה כהן, רבי אלעזר בן עזריה היה משבט לוי, הוא היה כהן, ואתה מזה בן מזה. ואף אחד אחר לא יכול לקחת לך את התפקיד שלך, אותו דבר אתה לא יכול לקחת תפקיד ששייך לשבט אחר, לשבט יהודה. אבל לא ממשפחת המלוכה והנשיאים. לא, היה משפחה, אבל לא מזה. גם ראינו שהגמרא אומרת שיש לו זכות אבות, דור עשירי לעזרה, אבל עדיין לא ממשפחה של מלוכה. אמר לי רבי עקיבא, רבי יהושע, נתפייסת? מצוין, אז בוא נשנה את המצב. כלום עשינו אלא בשביל כבודך. למחר אני ואתה נשכים לפתחו של רבי אלעזר בן עזריה ונשכנע אותו. ואז הם תכננו איזו החלטה לקבל. אמר, איך אני אביא? ניירי נעביר רבי אלעזר בן עזריה מהנשיאות, זה לא נכון. גמירי, יש לנו כלל, מעלים בקודש ואין מורידים. אי אפשר סתם להעביר אותו מהנשיאות. נדרוש מר חדש אבדה ומר חדש אבדה, עתי לקנוי. אם כל אחד ידרוש בישיבה שבת אחת, הוא יגיד את הדרשה שבת אחת והשני שבת אחת, עלולה להיות קינה, כי שניים שמשמשים בכתר אחד, זה לא מצב טוב. אלא מה? לדרוש רבן גמליאל תנת השבתי ורבי אלעזר בן עזריה אחד השבתי. רבן גמליאל ידרוש שלוש שבתות, ורבי אלעזר בן עזריה פעם בחודש, שבת אחת. למה? כי בסוף עיקר הנשיאות הייתה צריכה לחזור לרבי אלעזר בן עזריה, רק היות ומעלים בקודש ואין מורידים, ופה מקודם הדיחו את, את רבן גמליאל כי הייתה סיבה. פה לא הייתה סיבה להדיח את רבי אלעזר בן עזריה. והרי אין מורידים בקודש, אז השאירו לו שבת בחודש לדרוש. רק נסיים שנייה. והיינו דאמר מר, זה מה שאמר מר, שבת של מי הייתה, שביררו איזה הלכה בנוגע להקל, אז הוא אמר, שרבי אלעזר בן עזריה הייתה. אותה שבת שעסקו בעניין, זו הייתה שבת שהניג אותה רבי אלעזר בן עזריה. עכשיו נסיים את הברייתא, התלמיד ששאל וחולל פה את כל הסיפור הזה, בין רבן גמליאל לרבי יהושע, האם תפילת ערבית רשות או חובה, ואותו תלמיד, רבי שמעון בן יוחאי, והוא היה רבי שמעון בן יוחאי. אמרנו, כן, הזכרנו את הרשת, שזה הוסיף בפלפול, כן, הזכרנו. מישהו פה שאל באמת, מה קורה פה? רבן גמליאל הציב שומר בפתח בית המדרש, חכמים סילקו, סימן משמיים כזה. מה באמת ההנהגה הנכונה? באמת יש שיחה של הרבי על הסיפור הזה, בליקוטי שיחות חלק חפדלת. זה ליקוט לחודש אלול. שם הרבי מסביר, אנחנו לא ניכנס לזה כמובן, כמה מחלוקות בין רבן גמליאל לחכמים. ובשלושה קווים, תורה, עבודה, גמלות חסדים. אבל את הסיפור הזה הרבי אומר כבסיס ליסוד שלו. יש תמיד ויכוח גדול בין תנאים, המוראים וחכמי ישראל, מה עדיף, כמות או איכות. אז הרבי אומר שרבן גמליאל נקט בשיטה שהאיכות עדיפה על הכמות. תמיד שיש לך אפשרות ללכת לאיכות או לכמות, אתה הולך לאיכות. ולכן פה, השיטה של רבן גמליאל הייתה ללכת לאיכות של התלמידים. לבדוק כל תלמיד שתוכו ממש כברוב או ממש ראוי, רק אותו הוא הכניס לבית המדרש. חכמים האחרים שהיו אז חלקו עליו וסברו שלא, שהכמות עדיפה על האיכות. וכמו שראינו פה, שעל ידי הכמות התווסף בפלפול של בית המדרש. סביר להניח שגם היה סוג מסוים של ירידה באיכות של בית המדרש. כי לא כל התלמידים היו באותה רמה. אז זה הוויכוח בין רבן גמליאל לחכמים. האם הכמות עדיפה על האיכות? או האיכות עדיפה על הכמות. דוגמה שהרבי למשל מסביר למחלוקת ביניהם, נביא דוגמה אחת, יש ביניהם מחלוקת בסוף מסכת ראש השנה, באיזה תפילה יוצאים ידי חובה. אנחנו יודעים שמתפללים בבית הכנסת, כולם יוצאים ידי חובה באותה התפילה, ואחרי זה השליח ציבור עושה חזרת השעת על מנת להוציא את מי שאינו בקי. רבן גמליאל שם סובר הפוך. הוא סובר שהציבור יוצא בתפילה שהשליח ציבור מתפלל. וזה שכולם מתפללים לפני, זה רק בשביל להתרגל בתפילה ולתת לשליח ציבור זמן על מנת להכין את תפילתו. אומר הרבי מה המחלוקת ביניהם? כשכל הציבור מתפללים שמניין מתפלל, זה כמות של אנשים שמתפללים. חכמים העדיפו את הכמות. ממילא הם אמרו, התפילה שיצאו בידי חובה, זו התפילה הזאת. רבן גמליאל אבל לשיטתו שהאיכות עדיפה על הכמות, אמר שהתפילה של השליח ציבור יותר ראויה. ראשית כל שליח ציבור צריך כמה תנאים על מנת לגשת לעמוד. זה אומר שהוא אדם מרומם יותר משאר הציבור. אבל מעבר לזה, כשהוא מתפלל את התפילה בשביל כל הציבור, זה תפילה של ציבור, זה לא תפילה של יחיד. אז במילא אומר רבן גמליאל, אני מעדיף את התפילה האיכותית יותר מאשר תפילה שבאה בכמות של אנשים. מה שיוצא פה נפלא לפי השיחה הזו של הרבי, הרי רבן גמליאל אמר אצלנו שתפילת ערבית חובה, ואמרנו שהרמב״ם כותב מה נפקא מינה אם זה רשות או חובה, האם יש חזרת השעץ בערבית או לא. אז פה שתי היסוד של רבן גמליאל מתחברים. הוא טען שתפילת ערבית זה חובה, ולכן גם בתפילת ערבית יש חזרת השעץ, ואז הוא הרוויח את התפילה שהכי חשובה מבחינתו, שהיא בעצם חזרת השעץ, כי לשיטתו הרי בזה יוצאים ידי חובה. סתם, דבר יפה שיוצא לפי זה. אוקיי, עד לפה סיימנו בנוגע לתפילת ערבית, וכמו שאמרנו, להלכה נפסק שהיא רשות. כי עכשיו נגררו לספר את כל הסיפור, ועכשיו הביתה מסיים את הסיפור. אבל אתה שואל שאלה שהמפרשים שואלים. יש כאלה שונים שלא רצו לתלות ברבי שמעון בן יוחאי את כל הקלקול שהסיפור יצא, לכן רק אחרי שהראו שהסיפור הגיע למקום טוב, רק הסיפרו מי התלמיד שיצר את כל הבלגן. ממשיכה, למדנו במשנה שתפילת מוספין היא כל היום, ורבי יהודה אומר עד שבע שעות. מוספין כל היום, אמר רבי יוחנן, למרות שלפי חכמים זה כל היום, נקרא פושע. מי שמתפלל נוסף אחרי שעה שביעית, הוא נקרא פושע, וכך גם מובא להלכה, שגם לחכמים, לפי חכמים הוא דבר, לפי רבי יהודה זה אסור, לפי חכמים הוא נקרא פושע. תנו רבנן, למדנו את זה כבר בעבר את הברייתא, זו היו לפניו שתי תפילות, אחת של מנחה ואחת של מוסף, מתפלל של מנחה ואחר כך מתפלל של מוסף. שזו תדירה, וזו אינה תדירה. תפילת מנחה היא כל יום, היא תדירה, היא חשובה יותר, אז קודם מתפללים מנחה, ואחרי זה מוסף. רבי יהודה אומר, לא, לא, מתפלל של מוסף, ואחר כך מתפלל של מנחה. שזו מצווה עוברת, וזו מצווה שאינה עוברת. רבי יהודה אומר רש"י, מסביר זה גם שם, לשיטתו, שתפילת מוסף זה עד שבע שעות, ולא עד הערב כמו חכמים, אז היא תכף הולכת לעבור. ולכן קודם מתפללים מוסף, ורק לאחר מכן מתפללים תפילת מנחה. רב זיירה, כי אב אחד יש מגירסי, כשהוא היה נחלש מהלימוד, הוא היה לומד הרבה, אחרי זה הוא היה נחלש. סליחה. אמר רבי יוחנן, הלכה מתפלל של מנחה, ואחר כך מתפלל של מוסף. הלכה היא כמו חכמים, שקודם מתפללים תפילת מנחה, ורק לאחר מכן מתפללים מוסף. וזה גם ההלכה שתעלה מהסיפור הבא. רב זיירא כי אב אחד איש מגירסי, שהוא היה נחלש מלימודו, אב אזל ויאתי בפיתחא דבי רב נתן בר טובי. היה הולך ויושב על פתח ביתו, ישיבתו, של רב נתן בר טובי. אמר, כי חלפו רבנן, אז איכו מקמיו, ועקב אל אדו. אין לי כוח ללמוד עכשיו, לפחות שיצאו התלמידי חכמים מהבית שלו, אני אקום לקראתם ויקבל שכר על כיבוד תלמידי חכמים. נצל את הזמן הזה. נפה, קטע רב נתן בר טובי, יצא מהבית הזה רב נתן בר טובי, אמר לי, מה נאמר הלכה במדרש? אז הוא שאל את רב נתן, מי אמר הלכה בבית מדרש? אמר לי, איזו הלכה נאמרה בית מדרש? אז הוא ענה לו, אמר לי, הכי אמר רבי יוחנן, אין הלכה כרבי יהודה, אמר, מתפלל אדם של מוסף, ואחר כך מתפלל של מנחה. חזר לו על הפסק הזה של רבי יוחנן, שהלכה כמו חכמים, שקודם מתפללים, מנחה ורק לאחר מכן מוסף. אמר לי, אז הוא שאל אותו רבי זיירא, רבי יוחנן אמרה? האם רבי יוחנן אמר את הפסק הזה? אמר לי. אז הוא כל כך התרגש מזה רבי זיירא, שתנא מיניה 40 זימנין. הוא שנה את זה ממנו וחזר על ההלכה הזו בשם רבי יוחנן 40 פעמים. אמר לי, הוא שאל אותו, מה כל כך התרגשת מההלכה הזו שחזרת עליה כל כך הרבה? חדה היא לך או חדתי לך? האם ההלכה הזו היא ההלכה הראשונה שאתה שומע בשמו של רבי יוחנן? חדה, מלשון יחידה, אומר רש"י. זאת אומרת, האם זו ההלכה הראשונה שאתה שומע משמו, ולכן אתה כל כך מתרגש ממנה, או שאת ההלכה אתה מכיר, פשוט אתה מתרגש בגלל שלא ידעת שרבי יוחנן אמר את זה. אמר לי, חדתי לי. שום דה מסבקה לי ברמשו בן אייבי. זה חדש לי שרבי יוחנן אמר את זה, אבל לא כי זו ההלכה הראשונה ששמעתי ממנו. להלכה באמת נפסק שצריך להתפלל קודם מנחה ואחרי זה מוסף. ולפי זה כותבים התוספות שביום כיפור, ששחרית ארוכה יותר, להיזהר לסיים את שחרית באופן שיוכלו להספיק את מוסף, כי אם יגיע 12 וחצי, כן, אחרי 6 וחצי שעות מתחילת היום, יגיע זמן מנחה, יצטרכו להקדים את מנחה לתפילת מוסף, כך אומר תייסס. ולכן נשתדל להקפיד להספיק את שחרי על מנת שלא יגיע זמן מנחה. אדמור זה אחרי זה ממשיך תייסס, תכף נגיד את ההלכה, ומביא בשם רי שלא צריך להיזהר. למה? כי כל הדין הזה שצריך להקדים את מנחה למוסף, זה רק בבן אדם שיש לו זמן עכשיו לתפילה אחת, ואחרי זה הוא צריך ללכת לסעודה או לדבר, שעלול להשיח את דעתו מהתפילה השנייה. ואז ששתי התפילות נמצאות על המשקל, והשאלה את מי להעדיף, אז מנחה קודמת כי היא תדירה. אבל ברגע שהוא יודע שבתוכנית שלו עכשיו הוא יכול להספיק אותם אחת אחרי השנייה, כמו ביום כיפור, אז אין שום בעיה להתפלל קודם מוסף, ואחרי זה מנחה. כאדמור הזקן מביא גם כן את שתי הדעות בתוספות, בסימן רשפה, את הדעה שאומרת שצריך להתפלל קודם מנחה, ואת הדעה שאומרת שאם יש שירות לא צריך להתפלל קודם מנחה, ואדמור הזקן כותב להחמיר, כמו הדעה שאומרת שיצטרכו להקדים את מנחה. אבל קרה והציבור לא הספיק לסיים את שחרית מוקדם, והגיע הזמן של מנחה, אז אומרת מה זה כן, שהציבור כולו לא יקדים את מנחה למוסף, כי אז המון העם ייתה ויחשוב שזה הסדר, שתמיד תפילת מנחה הקודמת לתפילת מוסף. ממשיכה הגמרא, אמר רבי יהושע בן לוי, כל המתפלל תפילה של מוספין לאחר 7 שעות, לרבי יהודה, שזו בעצם השלמה, זה לאחר הזמן, עליו הכתוב אומר, נוגי ממועד אספתי ממך, ממך היו, סליחה, יש פה שינוי קצת בגסה מהפסוק המקום, נוגי ממועד אספתי ממך היו, מהי משמע? מה דהי נוגי לישנה דתברו, שהלשון נוגי זה לשון של שבירה, כדי מתרגם רב יוסף, תב ראתי שבר יבוא על שונאון דבית ישראל, על שונאי עם ישראל, זה בלשון סגי נאור, הכוונה לעם ישראל, על דאחרו זם להם מועדה יהיה בירושלים, על זה שהם יחרו את זמן הקרבת הקורבנות בירושלים. אותו דבר לפי רבי יהודה, שמוסף, זה בשעה שביעית, מי שמאחר את זה, אז יבוא עליו שבר. אמר רבי אלעזר, כל המתפלל תפילה של שחרית לאחר 4 שעות לרבי יהודה, שכבר עובר זמן הקורבן, עליו הכתוב אומר, נוגי ממועד, אספתי ממך היו. מהי משמע דהי נוגי? לישנת את צער ההוא, דכתיב, דלפה נפשי מתוגה. מתוגה זה מצער. רב נחמן בר יצחק אמר, מהכה, תולותיה נוגות, והיא מר. שזה הולך על תולותיה המצוא, שנמצאות בצער. ספר את הגמרא, רבי ויה חלש ולא עתה לפרקי דרבי יוסף, רבי והיה חלש ולא הגיע לשיעורו של רבי יוסף, כי עתה שהוא הגיע לאחר השיעור, אז אביי פחד שרבי ויה יקפיד על רבי יוסף, על זה שרבי יוסף לא היה אצלו אתמול בשיעור. באי אביי להנוח את דעתו דרבי יוסף. הוא רצה להניח, אביי רצה להניח את דעתו של רבי יוסף שלא יכעס על רבי ויה. אז הוא הלך ובירר אצל רבי ויה למה הוא לא הגיע, שיוכל לספר לרבי יוסף שלא יקפיד עליו. אמר לי, מה אתה, מה לא תימר לפרקה, מדוע לא הגעת לפרק, לשיעור? אמר לי, דעה וחלי נשלי בעיה ולא מצילה, ליבי היה חלש ולא יכלתי לבוא. אמר לי, אמה לא התאמת מידי ועתית, למה לא אכלת משהו, היית שותה משהו, אוכל משהו, מתחזק ומגיע. אמר לי, לא אמר למר לעד הרבונה, דאמר רבונה אסור לו לאדם שיתום כלום קודם שיתפלל תפילת המוספים, אז היה אסור לי לאכול, זה היה לפני תפילת מוסף. הדין הוא שלפני שחרית אסור לאכול דבר, אז הוא אמר שלפי רבונה זה אותו דין גם לפני מוסף. אמר לי, שאל אותה, באיה ידיים, היא באה אלה למעלה צלוי אצלות עד המוספים ביחיד, ולאיתום מידי ולאיתם. היית צריך להתפלל תפילת מוסף ביחיד, ואז לתום משהו ולבוא לשיעור. אמר לי, שאל אותו רבי ויה בחזרה את הבעיה, ולא סבר למה לעד אמר רבי יוחנן, אסור לו לאדם שעקדים תפילתו לתפילת הציבור, אחר חצית שנתפלל מהר מוסף. אמר לי, אז הוא עלה לו בחזרה, ולא ביתמר לה, אמר רבבה בצינות בורשנו, רק מי שנמצא עם הציבור אסור לו להקדים את תפילת המוספין. אתה היית בביתך, יכלת להקדים לעצמך תפילת המוספין, ליטור משהו ולבוא לשיעור, אז בצדק הקפיד עליך רבי יוסף. אומרת הגמרא, להלכה אין שום בעיה ליטום לפני תפילת מוסף וגם לפני תפילת מנחה. ולהיתי לחתה לא כרבונה ולא כרבשוע מלוי. כרבונה אדם הרן שאמר שאסור ליטום לפני מוסף, וזה מה שמנע מרבי ויה להתפלל מוסף מוקדם ולאכול, ההלכה היא לא כך אלא מותר ליטום גם לפני תפילת מוסף, וכמובן שבשבת זה רק אם עשו קידוש אחר שחרית, כן. וכרבי יהושע בן לוי אין הלכה, דאמר רבי יהושע בן לוי, כיוון שהגיע הזמן תפילת המנחה, אסור לו לאדם שיתום כלום. קודם שהתפלל תפילת המנחה, לפני שחרית, אסור לטום מעיקר הדין, כבר דיברנו על זה היום, קל יותר, מבחינה רפואית זה קשה, אבל פעם היה אסור לטום אפילו לפני שחרית, לפני מוסף ומנחה מותר לטום. כתוב בפוסקים שסעודה אסור לעשות, אבל על מנחה זה כתוב בפסחים, אבל לטום מותר. אומרת המשנה המתניתין, אגב דיני התפילה שאנחנו לומדים בהם, אז המשנה הקודמת עסקה בזמני התפילות, והדין הוא שאחרי התפילה יוצאים מבית הכנסת לבית המדרש, רבי נחוניה בן הקנאיה מתפלל בכניסתו לבית המדרש וביציאתו תפילה קצרה. הגמרא מיד תפרט איזו תפילה הוא היה מתפלל. אמרו לו, שאלו אותו, מה המקום לתפילה זו? מה זו התפילה? אנחנו לא מכירים אותה, מה זו התפילה הזו שאתה מתפלל? אמר להם, בכניסתי אני מתפלל שלא יארה דבר תקלה על ידי, כשאני לומד עם התלמידים, וביציאתי אני נותן הודעה על חלקי. תמו רבנה, בכניסתו מה הוא אומר? ומפה הפוסקים מדייקים מהלשון בכניסתו, מה הוא אומר? שזה לא רק הייתה הנהגה של רבי נחוניה בן הקנה, אלא בכניסתו כל בן אדם שנכנס לבית המדרש. מה הוא אומר? באחד הפעמים שהרבי ניחם אבלים, הרב הזכיר הזה את הדברים שהוא לא מבין למה לא נוהגים בהם בפועל. בכניסה לבית מדרש, ביציאה. בכניסתו מה הוא אומר? יהי רצון מלפניך השם אלוקי, שלא יארה דבר תקלה על ידי, ולא יקשל בדבר הלכה, וישמחו בי חבריי. מה זה וישמחו בי חבריי? אומר רש"י, כי אם אני אקשל בדבר הלכה, אני אכשיל אותם בשתי דברים. ראשית כל, כמובן. בעצם זה שאני מלמד אותם הלכה שאינה נכונה, ובנוסף לזה שהם יצחקו עליי, יגחחו עליי, ואז הם יענשו על זה שהם יצחקו עליי. זה מה שהפריע לו, שהם יסמכו בו, לא עצם זה שיצחקו עליו, אלא שלא יענשו על זה. אז זה שתי הדברים שהוא עלול לגרום להם חלילה, על זה הוא התפלל. אחרי שהוא ביקש שהוא לא ייקשל בדבר הלכה, הוא הוסיף, ולא אומר על טהור, על תמי טהור, ולא על טהור תמה. מה ההבדל בין זה לקשל בדבר הלכה? חידוש הערים מביא סיפור יפה שהיה פעם עם האור החיים שהגיע לפניו אישה עגונה, והוא עשה את החישובים ההלכתיים, ועלה לו שהוא צריך להתיר אותה לבעלה. אבל כשהוא בא לומר איזה הפה שלו נתקע, אולי לא הלך לו טוב. אז הוא הבין שזה רמז משמיים שלו, ואחרי זמן קצר בא הרוג ברגליו, הגיע בעלה של אותה אישה. אז הוא אומר שזה מרומז פה. א', שאני לא אקשל בדבר הלכה, שאני יוציא את המסקנה הנכונה. וגם אם נכשלתי, שלא אומר, שלא יצא לי בדיבור. ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה, ואשמח מהם, כמו שהוא ביקש, שהוא לא יקשל והם לא ישמחו בכישלון שלו, אותו דבר הפוך. זה מה שהוא התפלל בכניסתו. כנראה ש... ביציאתו, מה הוא אומר? מודה אני לפניך, השם אלוקי. ששמת חלקים מיושבי בית המדרש ולא שמת חלקים מיושבי קרנות, שאני משכים והם משכימים. אני משכים לדברי תורה, כן, אנחנו אומרים את זה בסיום מסכת, והם משכימים לדברים בטלים. אני עמל והם עמלים. אני עמל ומקבל שכר, והם עמלים ואינם מקבלים שכר. אז מה? מדובר פה בהדיוטות שעמלים לא על מנת לקבל שכר. מה זה הם עמלים ולא מקבלים שכר? מביאים פה רעיון דווקא יפה, שהחופץ חיים אומר, חייל שעמל על בגד, על מה הוא מקבל שכר? על הבגד שהוא עשה. אם הוא עמל והתוצאה לא יצאה טוב, הוא לא מקבל שכר. אבל אני עמל ומקבל שכר, יהודי מקבל שכר, על עצם העמל בתורה. לא משנה אם הוא הצליח, לא הצליח. השכר זה על העמל. בכל הדברים האחרים בעולם, השכר הוא לא על העמל, אלא על התוצאות. אני רץ והם רצים, אני רץ לחיי העולם הבא, והם רצים לבאר שחתן רבנה, כשחלה רבי אליעזר, נכנסו תלמידיו לבקרו. אמרו לו רבינו, למדנו אורחות חיים, נזכה בהם לחיי העולם הבא. הוא חלה, הוא היה לפני מיטתו, ביקשו ממנו אורחות חיים. אמר להם, היזהרו בכבוד חבריכם, ומינו בניכם מן ההיגיון, רש"י אומר שתי הסברים, מה זה מינו בניכם מן ההיגיון? הסבר אחד, משיחה של דברים בתהילים, הסבר נוסף, שלא ילמדו יותר מדי מקרא. כי הם ילמדו יותר מדי מקרא, הם יתפצלו בלימוד תורה שבעל פה. והושיבום בין ברכי תלמידי חכמים. אומר המהרש"ל, זה המשך של המשפט הקודם, שלא יהיו שקועים יותר מדי במקרא, וגם אם הם עדיין ילדים קטנים. שזה הדבר היחיד שהם לומדים, תושיבו אותם על הברכיים של תלמידי חכמים, שיראו את העיסוק בתורה שבעל פה. וכשאתם מתפללים, דעו לפני מי אתם עומדים. בשביל כך, תזכו לחיי העולם הבא. זה מה שהוא אמר להם כשהוא חלה לפני שונה. כשחלה רבי יוחנן בן זכאי, נכנסו תלמידיו לבקרו. כיוון שראה אותם, התחיל לבכות. אמרו לו תלמידה, נר ישראל, עמוד הימיני, פטיש שחזק, מפני מה אתה בוכה? אמר להם, אילו לפני מלך בשר ודם היום מליכין אותי שהיום כאן ומחר בקבר, שאם כועס עליי אין כעס או כעס עולם, ואין אוסרני, ואם אוסרני אין איסורו איסור עולם, ואם אני אין מיטתו מיטת עולם, ואני יכול לפייסו בדברים אלו שחדו בממון, אף על פי כן הייתי בוכה. ועכשיו שמוליכים אותי לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, שהוא חי וקיים לעולם ולעולמי עולמים, שאם כועס עליי כעסו כעס עולם, ואם אוסרני איסורו איסור עולם, ואם ממיתני מיטתו מיטת עולם, ואיני יכול לפייסו בדברים, ולא לשחדו בממון, ולא עוד, אלא מלבד זאת, שמדובר פה בכזה מלך ושופט שאין שום דרך לשנות את דעתו, אלא שיש לפני שני דרכים, אחת של גן עדן ואחת של גיהינום, ואיני יודע באיזו מוליכים אותי, ולא אבכה. כך הוא אמר לך. טוב, כולנו יודעים שבחסידות מאוד מעריכים איך יכול להיות שאחד במדרגה של רבי יוחנן בן זכאי, ושקרנו הרי לא היה, מה זה איני יודע באיזה דרך מוליכים אותי? אז כל פעם יש הדגשה אחרת, אבל הביאור המרכזי, הנקודה המרכזית היא שרבי יוחנן בן זכאי היה עסוק כל חייו בעבודה. הוא לא נתן לעצמו אפילו זמן לחשבון נפש לראות האם זכויותיו מונות, או שיש לו גם חלילה חטא. אחרי שהוא אמר להם את זה ובכה, אמרו לו רבינו ברכינו, אמר להם יהי רצון שתהה מוריים עליכם כמורה בשר ודם, שתפחדו משמיים כמו שאתם מפחדים מאנשים. אז הם תמו, אמרו לו תלמידה, ואת כאן? זה הכל? זאת אומרת, הרי משמיים, מהקדוש ברוך הוא צריך לפחד יותר מאנשים. אמר להם, ולוואי תדעו כשאדם עובר עבירה ואומר שלא יראה לי אדם, הרי מבשר ודם הפחד הבושה גדולה יותר, אז הלוואי שהיראת שמיים תהיה כמו שמפחדים מאדם אחר שלא יראה את העבירה. בשעת פטירתו אמר להם, רגע לפני שהוא נפטר, הוא אמר להם, פנו כלים מפני הטומאה, הרי ברגע שהוא מת הכלים שבאו להתאמרו, והכינו כיסא לחזקיהו מלך יהודה שבא. הוא היה מזרע של חזקיהו, וחזקיהו הגיע ללוות אותו מרגע מיטתו לגן עדן. לילה טוב.
מה זה ועוד? שאני יודע איזה זה
מולי.
זה אותו עניין, למה הוא מפחד? כי הוא לא יודע לאיזה דבר.
שתי נמבים שיש כאלה שמסבירים